אוקיי, שומעים אותי? רגע, שומעים אותי?
מצוין.
אוקיי. והמסך רואים אותו גם. אוקיי? בסדר. טוב, אז עבר קצת זמן מפעם שעברה. אנחנו עדיין במשל החיטה והזונים, אז אני אעשה חזרה על הדברים שכבר נאמרו במסר הקודם. מי שרוצה לפתוח, זה מופיע במשל י' ג' למשל, וגם הפירוש שלו. אז ככה. המסר העיקרי של המשל שציינתי בפעם שעברה, הוא שבני האדם מתחלקים לשתי קבוצות בלבד. או שהם חיטים בני הטוב מלשון חיטה, או שהם זונים בני הרע. אין קבוצה שלישית שאפשר להימצא בה. וישוע מגלה לנו במשל הזה ששתי הקבוצות הללו יחיו זו לצד זו בעולם הזה עד הקץ. כלומר רק בקץ תהיה הפרדה בין שתי הקבוצות הללו. ורק אז גם יראה הצדק המלא של אלוהים. איך שכתוב בדניאל, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ודיראון עולם. ודבר נוסף שהערב אני רוצה קצת יותר להתמקד בו, הוא הסבלנות האדירה של אלוהים. על העובדה שהוא מחכה בסבלנות וממתין שעוד בני אדם יבשעו, יחליטו שהם עוזבים את החטא וחוזרים אליו. במשל היו הרבה הקבלות, אז אני אעבור עליהם בקצרה. הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם, ישוע. האויב שזרע את הזונין, את הזרע הרע, הוא השטן. השדה הוא העולם. אני שוב מדגיש את הנקודה הזאת, זה לא הקהילה, אלא העולם. הזרע הטוב, בני המלכות. הזרע הרע הם בני הרע, הזונין. הקוצרים וגם העבדים הם המלאכים, והקציר הוא קץ העולם. אז בפעם שעברה עברנו קצת על הפסוקים של המשל, ואמרנו שישוע הוא זה שזרע את הזרע הטוב בשדה שלו, בעולם. הוא הגיע הנה, שילם את המחיר בשביל להושיע אותנו, כל בן אדם שמוכן לשוב ולהאמין בו. והפתרון הזה לבעיית החטא הוא מוצע לכל אדם. הוא הביס את הסדן ואת כל השדים שלו על הצלב. גם אמרנו שהשטן, למרות שהוא הובס על הצלב, הוא עדיין מחבל במה שישוע הביא לעולם, במהפך הרוחני הזה. הוא מרחיק את בני האדם ממנו, רק שלא יבשעו, רק שלא יסלח להם החטא ויקבלו את מתנת רוח הקודש. דיברנו גם על השדה, על העולם, ואמרנו שהעולם שאנחנו נמצאים בו הוא עולם מאוד רע. רוב בני האדם בעולם הזה הם לא יראים את אלוהים. ונתתי דוגמה של שני אנשים, שני נביאים מהתנך, ירמיהו וחבקוק, שהם הסתכלו סביבם וראו הרבה רוע ורשע, הרבה מעשים רעים, אנשים שמנצלים את החלשים, שפועלים בעוולה, ועדיין משיגים את המטרות שלהם, עדיין במונחים של העולם הזה חומקים מעונש, ומתעשרים אולי יותר בעין, והם פנו לאלוהים ושאלו אותו, איך זה? איך אתה מאפשר את הדברים האלה? למה הדרך של הרשעים מצליחה? לפחות במקרה של ירמיהו ראינו ש... אלוהים לא נותן לו תשובה ישירה, הוא לא מפרט לו. ובמשל הזה אנחנו רואים שהצדק של אלוהים יראה רק בקץ, הצדק השלם שלו. כאן עכשיו הוא מאפשר לאנשים לפעול ברמה מסוימת, לעשות דברים שליליים, ואין לנו סיבה לכל מקרה. אבל אנחנו מאמינים שבסוף יהיה צדק מלא. גם לנאמנים ולאלה ששבו אל אלוהים שעזבו את החטא, וגם לרשעים שהתמידו בלעשות את הרע ולא כיבדו את אלוהים. אז עד כאן זה היה החזרה של פעם שעברה, ועכשיו נתחיל את החלק של היום. אז אנחנו בבני הרע ובני הטוב. כולנו יודעים את האמת הזאת, שכל אדם שנולד בעולם הזה, הוא יורש מאדם וחווה את החטא. כמו איזו מחלה שעוברת לכל בן אדם, היא לא פוסחת על אף אחד, כפי שאלוהים אומר בבראשית, בפרק ח', בפסוק 21, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אני חושב שכשאדם מתחיל לקבל יותר מודעות ויותר אחריות על המעשים שלו, הוא נהיה נער, אז בקרבו באמת יש מחשבות רעות, בתוך הלב הזה, הנטיות הן שליליות, הברירת מחדל היא שלילית. אנחנו מכירים גם את הפסוק מירמיהו בפרק י"ז, פסוק 9, על הלב שלנו, על הלב לא הפיזי, אלא הרוחני, מה שנמצא בפנים. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? הלב הוא מעוות, הוא נמצא במצב אנוש, קשה. היום יש את הסיסמה הזאת ללכת אחרי הלב שלך. וזה עצה מאוד מסוכנת. כי כפי שדבר אלוהים מגלה לנו, הלב במצב שהוא מטעה אותנו, הוא מטעה את בני האדם מלקבל החלטות נכונות. הבאתי כאן עוד איזשהו ציטוט משלמה המלך, מספר קהלת, בפרק ח', בפרק ח', פסוק 3. רק שנייה, תקלה טכנית. בסדר, עכשיו רואים? קהלת פרק ח' פסוק 3. וגם לב בני האדם מלא רע ועוללות בלבבם בחייהם, ואחריו אל המתים. שלמה המלך שמסתכל, הייתי אומר, על רוב בני האדם, זה מה שהוא רואה. כל בני האדם, פשוט את השנות חיים שאלוהים נתן להם כאן על האדמה, ממלאים בלעשות את הרע, בלפרוק כל עול, בלמלא את התאוות של נפשם, את התאוות של הגוף שלהם, של בשרם, ואחרי זה הם מתים. זאת במרכאות, אני אומר, המשמעות שלהם. ואני אומר את זה במרכאות, כי אלוהים ייעד אותנו למשהו אחר לגמרי. ובהקשר של המשל, שישוע הביא את הפתרון, הפתרון כבר קיים ומוצע, כל אדם שדוחה את הפתרון הזה, שמתמיד עם החטא, שאוחז בו ולא מוכן להרפות ממנו, ולשוב אל אלוהים, הוא בקבוצת בני הרע. הוא שייך לזונים. אבל כאן לא נעצר הסיפור, כי מי שמחליט לשוב אל אלוהים, לקבל את ישוע לחיים שלו, לעזוב את החטא, הוא הופך להיות בן הטוב, או בת הטוב. נקרא בראשונה לקורינטים בפרק ו' את פסוקים 9-11. שאול פונה לקורינטים, פולוס, אל קהילת הקורינטים, ואומר להם, הלא ידעתם כי הרשעים לא ירשו את מלכות האלוהים? אל תסיעו את נפשותיכם. אל תרמו את עצמכם. אל תחשבו שמי שעושה חטא, הוא יכול לרשת את מלכות אלוהים. אדם שמתמיד לעשות את החטא, הוא רשע, הוא לא ירש את מלכות אלוהים. לא אזונים, לא עובדי אלילים, לא המנאפים, לא הקדשים ולא השוכבים את זכר, לא הגנבים ולא בוצאי בצע, לא הסובעים ולא המגדפים ולא הגזלנים, כל אלה לא ירשו את מלכות האלוהים. וכאלה לפנים היו מקצתכם. חלקכם פעם חיו ככה, זה היה חלק מהחיים שלהם, החטא. אבל עכשיו המצב שונה לגמרי. רוחצתם, קודשתם, וצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלוהינו. ישוע הצדיק אתכם, הוא נתן לכם את הצדקה שלו כאילו לא חטאתם מעולם. הוא נתן לכם את מתנת רוח הקודש, חיים חדשים, בריאה חדשה. לנצח את החטא ולחיות חיים רצויים לפני אלוהים. אותה רוח שבאמצעותה אנחנו מרגישים כל כך בנוח לקרוא לאלוהים אבא. אנחנו בנים ובנות שלו. השארתי פה עוד שני מראי מקום שאני רוצה שנקרא בהם. בקולסים בפרק א', פסוקים 14-15, ולתת תודה לאבינו המזכה אותנו בחלק נחלת הקדושים באור, אשר הוא חילצנו מממשלת החושך, מלהיות זונים, מלהיות בני הרע, והעבירנו למלכות בן אהבתו, אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים. באמצעות ההקרבה של ישוע, אנחנו יכולים להיות בנים ובנות של אלוהים. אני חושב שלסכם את כל הנושא הזה, ביוחנן, בבשורת יוחנן בפרק א', פסוקים 9-13. האור האמיתי, המאיר לכל אדם אשר בא אל העולם, בעולם היה ועל ידו נהיה העולם, והעולם לא ידעו. ישוע בא לשדה, השדה הוא שלו, הוא בא לכאן, זרע את הזרע הטוב. הוא בא בשלו, ואשר הם הלו לא קיבלו. רוב הברואים, בני האדם, דחו אותו וידחו אותו. והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז, גבורה למו, להיות בנים לאלוהים. כמובן גם בנות. אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו, כי אם מאלוהים. את אותו מעשה פלאי, הבריאה החדשה, מתן רוח הקודש, רק ישוע יכול לעשות, לטבול בן אדם. זה לא מגיע בירושה או בתורשה, מהורים לילדים, לא מרצון חזק, כוח אנושי, חפץ הבשר, השתדלות, לא משנה כמה היא תהיה. וגם לא מרצון של אדם אחר, גם אם הוא מתפלל, סומך ידיים, או עושה כל דבר אחר. זה רק אלוהים יכול לעשות. ועכשיו נעבור אל המלאכים, אל העבדים במשל. אז לאחר שהעבדים רואים שיש גם זונים בשדה, הם פונים אל בעל השדה ושואלים אותו, איך הגיע לכאן הזונים? הרי אתה זרעת חיטה. ובעל השדה מסביר להם שאויב עשה את זה, איש אויב זרע את הזונים. על החלק הזה דיברנו במסר הקודם, ועכשיו אני רוצה יותר שנתמקד בשאלה הבאה של העבדים. הם שואלים את בעל השדה, התחפוץ כי נלך ונלקט אותם? האם אתה רוצה שאנחנו נעשה עכשיו הפרדה בין זונים ובין חיטה, בין בני הטוב ובני הרע? ולפני שאני אתעמק בשאלה הזאת שלהם, רציתי כמו לעשות איזשהו נתיב קטן רגע לצאת מהמשל, כי יש פה איזשהו לקח שחשבתי להדגיש, לגבי המלאכים, משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהם. על המלאכים אנחנו קוראים במספר מקומות בכתובים, ביניהם תהילים קוף דלת בפסוק 4, נאמר לנו עליהם שהם רוחות, משרתים של אלוהים. דבר דומה כתוב גם באיגרת אל העברים בפרק א' בפסוק 14, על כך שהם רוחות השרת, והם משרתים את אלוהים, משרתים נאמנים, הם עושים את הרצון של אלוהים בצורה שלמה, הכי טוב. ואני חשבתי קצת לדבר כאן על הנושא של שירות. כי גם אנחנו נקראים לשרת, ובגוף המשיח העולמי אני מדבר כרגע, יש הרבה דגש על שירות, על התנדבויות בכל מיני מקומות, על ללכת לבשר באיזשהם מקומות, או כל מיני קטגוריות כאלה ואחרות של שירות, שפונים בעיקר למאמינים צעירים. אני זוכר את עצמי בכנסים שלא מעט הייתי שומע לשרת, וכמה שירות מאוד חשוב. ואני חשבתי כאן להגיד את הנקודה הזאת שלפני שירות צריך לשמוע מה אלוהים רוצה, איך הוא רוצה שנשרת אותו. ואני חושב שזאת דוגמה מאוד יפה על המלאכים כאן, שהם לא פועלים מיד, אלא גם אם יש להם איזשהו רעיון והם חושבים אולי מה אלוהים רוצה שהם יעשו, הם שואלים אותו, ואם הוא עונה להם תשובה שלילית, אז הם לא עושים את זה. אז זאת הנקודה, ששירות ברצון אלוהים זה השירות הנכון. ונחזור למשל לשאלה של המלאכים. שמתי כאן תמונה, אני לא יודע אם היא מזכירה לכם איזשהו אירוע בכתובים. לי המשפט הזה שלהם, של המלאכים, להפריד בין החיטה והזונים, נזכיר את האירוע הזה. בתמונה מופיע בית המקדש, אפשר לזהות פה את מזבח הנחושת שם בתוך החצר. וזה ציור מספר יחזקאל, פרקים ח' וט'. אלה פרקים מאוד מאוד אפלים מבחינה רוחנית בהיסטוריה של עם ישראל. אלוהים מראה ליחזקאל, יחזקאל נמצא בגולה, הוא מראה לו, הוא לוקח אותו לירושלים ומראה לו מה קורה בבית המקדש ובסביבה של בית המקדש. מצד שמאל רואים התקהלות של אנשים סביב פסל. באחת הכניסות לבית המקדש אלוהים מראה ליחזקאל שמוצב פסל, זה נקרא שם סמל הקנאה, איזשהו פסל שהם עובדים אותו. במקום אחר, בחצר הפנימית, לא בדיוק ברור איפה, אלוהים מראה ליחזקאל דרך חור בקיר קבוצה של 70 זקנים מעם ישראל בחדר, מלא ציורים של כל מיני רמסים, זוחלים, בהמות, שהם עובדים אותם שם בחושך עם כתורת, וחושבים שאלוהים לא רואה מה קורה כאן. הוא מראה לו גם את אנשים בעם ישראל שעובדות איזושהי אלילה בשם התמוז. ויותר מזה, אם אתם מצליחים לראות בתמונה הגדולה בין מזבח הנחושת לפתח, לכניסה של בית המקדש, ישנם קבוצה של אנשים, 25 אנשים, שמתפללים אל השמש, לא פחות, כשהם מפנים את האחוריים שלהם אל בית המקדש, אל קודש הקודשים איפה שהשכינה. והמצב הזה הוא מצב שהגיע לקצה, לגבול מבחינת אלוהים. יחזקאל רואה לאחר כל הדברים האלה, התואבות האלה שנעשות, קבוצה של 6 אנשים לבושי בדים, אלה מלאכים. ולכל מלאך יש בידו כלי משחית, כלי נפץ, לנפץ, להרוס. כל אחד מהמלאכים אוחז כלי כזה. ובין הקבוצה הזאת נראה שיש מלאך שביעי שבידו או על מותניו יש כלי כתיבה. אלוהים אומר לאותו מלאך עם כלי הכתיבה ללכת ולסמן בירושלים על המצח את כל אותם אנשים שלא לוקחים חלק בעבודת האלילים הזאת, בזנות הזאת. בזנות הרוחנית כמובן. את כל אלה שהדברים האלה הם נאנקים עליהם. ואחר מכן, לאותה קבוצה של 6 מלאכים, נאמר, בלי רחמים, להתחיל מבית המקדש, ופשוט להרוג זקנים, נשים, גברים, ילדים וטף, להשחית את כולם, כל מי שאין לו את החותמת על המצח, את הסימן על המצח. וזאת דוגמה איך אלוהים משתמש במלאכים לעשות הפרדה באותה תקופה בעם ישראל בעם. בהקשר של המשל שלנו, אז מדובר על קנה מידה עולמי. ויש פה איזושהי נקודה שלהבנתי מעוד כל מיני קטעים, המלאכים אינם יודעים מה קורה בלב האדם. הם לא יודעים אם אדם מסוים ישוב לאלוהים עוד מספר חודשים או שנים. הם מצייתים למה שאלוהים אומר להם. אלוהים יודע מתי זה הגבול, ואז הוא משתמש בהם. ויש דוגמאות לערים שהוא השתמש בהם ככה, או לאנשים ספציפיים כמו הורדוס. ובהקשר של המשל שלנו, התשובה שישוע נותן למלאכים היא לא. אל תעשו הפרדה. אתם עלולים, אם אתם תעשו את ההפרדה, לפגוע בחיטה. אם אני חוזר לרמה של הסיפור של המשל, אז הזונים והחיטים מתחת לפני האדמה, השורשים שלהם התלכדו אחד בשני, ובעצם אם מישהו היה עוקר זונים, הוא היה יכול בעקבות השורשים שסבוכים בשורשים של חיטה, לעקור גם חיטה. אז ישוע אומר למלאכים כאן, אל תבצעו הפרדה, אתם עלולים לפגוע גם בחיטה, סליחה, בחיטה. תניחו אותם שיגדלו שניהם עד הקציר, עד הזמן שיגיע, ואז נעשה את ההפרדה. ולהבנתי, מה שעומד כאן מבחינה רוחנית, הוא הסבלנות האדירה של אלוהים, שהוא מחכה שעוד אנשים ישובו אליו מהחטא. הוא יודע את הכל. חשבתי על קטע גם כן מספר יחזקאל, בפרק י' ח', זה קטע שלם, אני כתבתי כאן את פסוקים 21 עד 24, אבל נקריא את פסוק 23, אלוהים אומר את זה בגוף ראשון. החפוץ אכפוץ מות רשע, נאום אדוני אלוהים, הלא בשובו מדרכיו וחייו. אני לא חפץ בלהניש את הרשעים, אלא בזה שהם ישובו מדרכם ויחיו. שישובו אליי ויחיו בצדקה ובקדושה. יש בקטע הזה עוד אמיתות רוחניות מאוד חשובות, אבל אני רוצה להתמקד בסבלנות שלו כלפי כל אותם אנשים שעדיין לא שייכים לו, שעדיין לא שבו אליו. וכעת נראה איזושהי דוגמה, אני חושב, שמלווה אותנו עד היום, אמת שהתמלאה בתחילת שירותו של ישוע, בתחילת פעולתו. אני קורא מלוקס דלד, את הקטע מדבר על פסוקים 16 עד 21. ישוע בתחילת דרכו הלך לבית הכנסת בנצרת, בתחילת שלוש השנים, שלוש וחצי, ביום השבת, וקרא מספר ישעיהו הנביא. לאחר שהוא קרא את הפסוקים, הוא אמר באוזני כולם, היום התמלא הכתוב הזה. היום הדבר הזה הוא הפך למציאות, ומאז, הייתי אומר, עד היום הוא גם המציאות, עד הקץ. נקרא את פסוקים 18 ו-19. רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולעברים כך כוח. לשלח רצוצים חופשיים, לקרוא שנת רצון לאדוני. אני בחרתי את הקטע הזה כי זה קטע מאוד מעניין, מכיוון שאם אנחנו נבחן את הפסוקים בישעיהו שמהם ישוע ציטט, אנחנו נראה שישוע עצר באמצע הפסוק השני. ובכלל אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים את האמיתות הרוחניות בברית החדשה, שיש המון ציטוטים, יש שם המון ציטוטים מהתנך, כדאי תמיד לעצור ולחזור לתנך, לציטוט או לקטע המקביל, כדי לקבל תמונה יותר ברורה, יותר טובה, ולהבין יותר לעומק את הדברים. אז נראה רגע את הפסוקים מספר ישעיהו, זה מה שישוע קרא. שימו לב שרק עד כאן הוא אמר שהפסוקים התמלאו, התגשמו, עד לקרוא שנת רצון לאדוני. הפסוקים מהם הוא קרא הם בישעיהו סמך א', פסוקים 1 ו-2. והקטע באדום שמודגש כאן, ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים, זה משהו שעוד לא התגשם, הוא עוד לא קרא אותו. אנחנו עכשיו בתקופה הזאת של שנת רצון לאלוהים, הזמן שיש לשוב אל אלוהים, שבו אלוהים דופק על הלב של בני האדם ומבקש מהם שיפתחו, לשחרר אותם מעבדות החטא. אבל יבוא יום, יום נקם, שבו זה יהיה מאוחר מדי. יום שבו אלוהים יעשה צדק ומשפט מלא. ואנחנו יודעים שלכולנו, בלי מה שישוע עשה, מגיע לנו אש גיהנום. אני חשבתי פה גם על היחס המעניין הזה בין שנה ליום, בהקשר של הסבלנות של אלוהים. כמה אלוהים סובלני, זה באמת משהו שאני חושב לא נתפס בשכל, איך הוא מאפשר לאנשים להמשיך לפעול בצורה כזאת רעה ושלילית, והייתי אומר גם לנו, איך הוא אפשר ככה עד ששבנו אליו. חשבתי להראות פה אולי רק עוד איזה קטע אחד מספר ישעיהו, זה מופיע בפרק סמך ג' פסוקים 1-6, זאת נבואה על ביאתו השנייה של ישוע, ורק רציתי שנשים לב לפסוק 4, שאני חושב שהוא נורא מקביל לאותו חצי פסוק שישוע לא הקריא, כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. הביאה השנייה של ישוע תהיה לשפוט, זה לא יהיה בשביל לאפשר לאנשים להיוושע. נקרא עוד כמה פסוקים שמדברים על זה, שישוע בעצמו אומר את האמת הזאת. בבשורת יוחנן בפרק י"ב, פסוקים 46 ו-47, אני קורא את מה שהדגשתי בכחול, את סוף הפסוק. ישוע אומר, לא באתי לשפוט את העולם, כי אם להושיע את העולם. אני באתי להציל את בני האדם מהחטא. זה אגב למה השם שלו ישוע, כי הוא יושיע אותם מחטאיהם. קטע נוסף, בבשורת לוקס בפרק ט', פסוקים 51-56. שם ישוע ותלמידיו בדרך לירושלים, והם חושבים לעצור באיזשהו כפר של שומרונים בדרך. והשומרונים מסרבים שהם ייכנסו, מסרבים לקבל את ישוע לתוך הכפר כי הוא הולך לירושלים. התלמידים שלו, יעקב ויוחנן, חושבים, מקנאים מאוד לישוע ומגיבים בצורה כזאת שהם אומרים, אולי ישוע, אתה רוצה שנתפלל לאלוהים והוא יוריד אש מהשמיים וישרוף אותם, את כל השומרונים האלה, על כך שהם לא מוכנים לארח אותך, לקבל אותך? כמו שאליהו עשה. האמת שישוע עונה להם תשובה מאוד מאוד חריפה. הוא אומר להם, אתם יודעים כמו מי אתם נשמעים, כמו מי אתם חושבים ומתנהגים? בני רוחו של מי אתם? אני מבין שהוא מתכוון פה אל השטן, שהוא הרוצח. והוא אומר להם, כי בן האדם לא בא לאבד נפשות אדם. אני לא באתי שבני האדם יובדו לנצח, כי אם להושיע, באתי להציל את בני האדם. ולסיום, חשבתי לסיים עם דבריו של פטרוס, באיגרת אל השנייה, בפרק ג' בפסוקים 9-11. ולא יאחר אדוני את אשר הבטיח, כאשר יש חושבים זאת לאיחור, כי מעריך אפו בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד העובדים, כי אם בפנות כולם לתשובה. איך שלמדנו עם משה לפני זמן, כל אדם צריך לשוב בתשובה, אין אחד שלא צריך. אני חושב על זה, אנחנו עכשיו בשלב של החיטה והזונין, שגדלים ביחד, אחד לצד השני, הקציר עוד לפנינו. פטרוס ממשיך ואומר בפסוק 10, בוא יבוא יום אדוני כגנב בלילה, בהפתעה מוחלטת. אז השמיים בסעון יחלופו, והיסודות יבוארו ויתמוגגו, והארץ והמעשים אשר עליה יישרפו. ולאור כל האמת הזאת, הוא קורא לכולנו, ואתה, אם כל אלה ימוגו, מה מאוד עליכם להתהלך בקדושה ובחסידות? גם חשבתי על מה שכתוב בספר התגלות, בחזון יוחנן, בסוף, כתוב לנו שהתמה יוסיף להתמה והקדוש יוסיף להתקדש. אז באמת שהדבר הזה יהיה אמיתי בלב שלנו, לא בשכל שלנו, שנתהלך בקדושה ורק נוסיף להתקדש עד שהוא יקרא אותנו אליו.